הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מעגן.
דותן, מה שלומך?
על הכיפק, מה העניינים, שלומית?
אני בסדר גמור. איזה כיף שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של דרוש כפר. על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
בואי ניפגש היום לדבר על הארץ. מה זה אומר? מה זה אומר בכלל? חלק מההכשרות שאנחנו עושים ומחנכים, זה לתת להם איזשהו דף, אנחנו קוראים לזה דף הבית שלי, ובדף הבית הם צריכים לסמן, למקם תמונות, ואיזה תמונות הם בוחרים לשים באיזה מקום, למקם ספרייה, ואיפה מסמים את הספרייה.
כאילו להיות מעצבים.
לעצב את המרחב, מתחילים מהסלון שלהם, מדף הבית שלי.
את הבית הפרטי.
כן, 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 לגמרי, דף הבית, אם הם יוכלו לחלום, ואיך הם היו מעצבים את הבית, והם נדרשו לשייך בין הערכים שהם מאמינים בהם, לבין העיצוב. ופתאום זה רגע, ממתי העיצוב של הבית זה רק, מה הוא קשור לערכים? ותגידי את, באיזה רחוב גרת כשהיית ילדה, ואיך היה נראה הבית שלך?
אוקיי. גדלתי ברחוב אליהו סלמן, והאמת שבילדות לא ידעתי בכלל מי זה. אבל לפני שהתקבלתי לתיכון, לפני המיונים לתיכונים בירושלים, חברות גילו לי שאחת השאלות ששואלים בראיון קבלה לתיכון, זה באיזה רחוב את גרה ומה המשמעות של השם. ואז התחלתי קצת לחקור. אבל אתה יודע, אין אינטרנט בימים ההם, כל מה שהיה לי זה מה שרשום על השלט ברחוב, היה רשום אליהו סלמן, ממנהיגי העדה הקורדית או משהו כזה. ואחרי כמה שנים, כשהגעתי לבקר עם הילדים וההורים שלי בשכונת הילדות, גיליתי שבכלל סלמן אליהו היה רב, הוא נולד בבגדד, המשפחה שלו רצתה שהוא ילמד באוקספורד, והוא יום אחד הסתובב ככה בבגדד באזור של בית מדרש, והתלהב משיעורי תורה, וממש שינה, חישב את המסלול שלו מחדש, והפך להיות רב מקובל. ושאלת אותי גם איך היה נראה הבית, ומה אני זוכרת? אני זוכרת ממש כשנכנסים לבית את המרצפות, מרצפות מיוחדות, עתיקות כאלה, מאוירות, בצבעים חמים, והבית, בית רגיל כזה. נכנסים לסלון, יש ספה, שולחן קטן, שולחן אוכל, טלוויזיה.
איפה הטלוויזיה?
הטלוויזיה היא ממוקמת ממש בסלון בכניסה על שידה, מול הספות, מאוד מאוד נוח לראות יחד, לצפות בה. ואתה יודע, עכשיו כשאתה שואל את זה, אז אני, זה קטע, כי כשאמיר ואני זכינו לבנות את הבית שלנו, והתחלנו לתכנן, אז כל סוגיית הטלוויזיה לגמרי עלתה. דיברנו על איפה שמים את הטלוויזיה, סלון, חדר אחר, ואני זוכרת שלי היה ממש רצון, אולי אפילו סוג של התעקשות, שהטלוויזיה תהיה בסלון.
שזה יהיה משהו שהוא כמו מדורת השבט, שאוסף את המשפחה וצופים ביחד, כמו
לגמרי,
פעם?
לגמרי. אני חושבת שכבר מגיל צעיר, אני קלטתי שיש בתים שכשנכנסים אליהם, אז רואים במרכז את הטלוויזיה, במרכז הסלון, ויש בתים שרואים את הספרייה, וכילדה, פירשתי את זה גם כסוג של מעמד, או איזשהו סמל סטטוס כזה, אם יש לך טלוויזיה או ספרייה, ואם זה ספרייה, אז איזה ספרים אנחנו שמים בספרייה. וכשגדלתי, הבנתי שאני רוצה להשאיר את הטלוויזיה. חשוב לי דווקא שיהיה אלמנט כזה, שאני חיברתי אותו למשפחתיות. אתה אומר מדורת השבט, אז כן, כזה.
אז איך הדברים האלה מתקשרים למה שאנחנו רוצים לדבר היום? זה לא לפני שאני אשאל עוד משהו כי אני סקרן.
לך על זה.
היו סורגים בבית שלך?
לא, גרנו בקומה שנייה. לא היו סורגים, לא.
אז למה כל השאלות האלה? היום אנחנו רוצים לדבר על מה שבתפיסה דרך כפר נקרא ארץ, וזה קשור לכל המרחב הפיזי. כאילו מי היה הרב אליהו סלמן, האם זאת הזדמנות חינוכית שהייתה עבורנו? אני גרתי ברחוב יצחק שדה, ידעתי מי הוא. האם השמות של הרחובות, הם אומרים משהו? יש להם איזשהו ערך חינוכי או ערך חברתי? או שזה רק מספרים? למה צריך לבחור שמות לרחובות? אז כשאנחנו מדברים על תפיסת חינוך, אנחנו חושבים של המימד הפיזי. לארץ, מה שאנחנו קוראים בתפיסה. איך זה נראה? איך המקום אמור להיות מעוצב? האם על פי ערכים חינוכיים, ערכים משפחתיים, או סתם איך שיוצא? אז על זה נדבר היום, על ארץ.
כבר מעניין.
אז מה זה בעצם העניין הזה של המרחב החינוכי? בראש ובראשונה, אני חושב שהסיפור של אסתטיקה, האסתטיקה היא מאוד דרמטית. אנשים יפים גדלים בסביבה יפה, נקייה ומסודרת. אני לא רוצה להגזים עם הדבר הזה, כי אמרו לי שאסתטיקה או מקום יפה זה עניין יחסי, מה שיפה בעיניך לא יפה בעיני מישהו אחר. יש הרבה שאלות, אבל כולם יסכימו שמקום מתונף או מסריח הוא לא ראוי, הוא משפיע. הוא משפיע על האנשים שנמצאים שם.
זאת אומרת, קשה לחיות בו, קשה לגדול בו, בטח ובטח קשה ללמוד בו וללמד בו.
בספר בראשית יש את הפסוק על עץ הדעת טוב ורע, ואומרים, ותר האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל. כמה תיאורים חיצוניים שגורמים למישהו לרצות לקחת משהו. ברגע שמעצבים משהו בצורה יפה ומושכת ואטרקטיבית, אז זה מושך, אני רוצה להיות במקום הזה. עץ הדעת טוב ורע, הוא משך את תשומת הלב של האישה, ותראי, נחמד העץ להשכיל. היא רוצה להתחבר אל היפה, אל הטוב, ולהשכיל. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי כשאנחנו רוצים לעצב סביבת חינוך, ורוצים לעצב את המרחב המשפחתי שלנו. אנחנו צריכים לתת את הדעת על איך אנחנו מעצבים אותו בצורה שתעורר עניין, תעורר תחושה של בית, של מקום חם, מקום נעים, מקום מזמין, ומקום גם שמעודד למידה, מעודד סקרנות.
תן לי דוגמה שנדרשת לנושא של אסתטיקה או ניקיון בכיתה.
אני זוכר שכמורה צעיר, נכנסתי לכיתה והיא הייתה ממש ממש מטונפת. ואמרתי, אין סיכוי שבעולם שאני מלמד בכיתה הזאת עכשיו. וזה היה כבר בעניין הזה של אחרי פסח, בלחץ של החבר'ה על הבגרויות, ואמרתי, אין סיכוי שבעולם. התלבטתי אם אני יושב בפוזה של המחנך ואומר, עד שלא נקי פה אנחנו לא לומדים, או שאני פשוט חבל על הזמן, אני מתחיל לנקות. ובחרתי באופציה השנייה. היו שניים, שלושה תלמידים שהרגישו אי נחת, אבל היה את החצוף הזה שהתחיל להגיד, hey, יש גם שם, יש גם שם, יש גם שם. אז זה מערער קצת את הביטחון העצמי, אבל אני לא הנושא, אני חושב אבל שהקטע הזה של החבר'ה, אבל די, מה, עכשיו את שזה, יש לנו בגרות, והזמן שלנו יקר, אנחנו רוצים ללמוד.
איפה שאכפת להם מזה?
על הכיפק, אתם רוצים ללמוד, אז בואו תעזרו לי, זה יהיה יותר מהר.
אבל הם רגילים לפעמים, כאילו משיעור לשיעור הם עוברים ולומדים בסביבה הזאת. אז מתרגלת.
זה באמת, כאילו ברגע שאתה מתרגל למשהו, הוא לא מפריע לך. ואני לא חושב שהם פחות ערכיים ממני או פחות, הם פשוט התרגלו כמו שאת אומרת. ואותם חתיכות נייר וטישויים שמילאו את החלל, הם לא ראו אותם. הם לא היו בתשומת הלב שלהם. ואני עדיין חושב, גם אם הם לא רואים אותם, א', זה בעייתי, שבן אדם מתרגל לחיות במרחב שהוא לא אסתטי, זה עדיין לא מכבד אותו. יש משהו שבאסתטיקה זה מפנה מקום של כבוד לאדם, וברגע שאני שומר על הכבוד שלהם, אני מתעקש עכשיו לנקות לא כי לי קשה ללמד בכיתה מלוכלכת, א', זה גם נכון, אבל זה לא כזה אופייני, כי אני יכול לפעמים להגיע הביתה והחדר שלי ג'יף, ואני יכול לשבת או להירדם בחדר לא מסודר או לשבת, אבל דווקא המרחב המשותף יש בו משהו שהוא הרבה יותר משמעותי. במרחב משותף יש הרבה יותר מקום של כבוד לעניין של האסתטיקה.
אתה מתוך, יודע, אני כן. רוצה לספר לך משהו מעניין בהקשר הזה, שאני לא יודעת אם זה בדיוק אסתטיקה, אבל כשאני התחלתי ללמד, עברתי מירושלים לצפון והייתי צריכה לבחור בית ספר, ולא הכרתי בכלל בתי ספר בצפון. וביקשתי מאמא של חברה שהיא הכשירה מורים לתת לי יצא איך אני ניגשת לפני הרעיון, איך אני גם יודעת לבחור את הבית ספר הנכון. והיא אמרה לי, תקשיבי, תלכי לשירותים, ולא לשירותים של המורות מורים, תלכי לשירותים של התלמידים, כניסה הצצה קטנה בשירותים תוכל ללמד אותך הרבה על בית הספר.
זה ממש נכון, וזה עדיין משהו שאני משתדל בכל ביקור שלי בבית ספר. גם באופן טבעי אני צריך, אני לא מביא את זה במיוחד, אז אני משתדל להשתמש בשירותים של הנוער.
מזל.
ויש לי סיפור מעניין על זה, והוא קשור גם איכשהו אולי שנדבר בהמשך על תיאוריית החלונות השבורים. נכנסתי לשירותים בחדר אוכל של איזשהו כפר נוער, וראיתי על הדלת כיתוב את שם המקום, לא נפרט, שם כפר הנוער, שם בית הספר, הכפר הכי טוב בעולם. ככה היה כתוב על הדלת של השירותים. הסתכלתי, אמרתי, וואו, אם בן אדם בוחר לכתוב בשירותים, זה מה שהוא בוחר לכתוב בשירותים, זה ממש מרגש. הלכתי ואמרתי למנהל הפנימיה, תקשיב, סחתן עליכם שזה הגרפיטי בשירותים שלכם. אבל אני ממש מציע לך למחוק את זה. כי אם זה נשאר עוד יום, יומיים, זה מזמין טוקבקים. ובתיאוריית החלונות השבורים, אנחנו אומרים שברגע שיש איזה חלון שבור במרחב, או איזה גרפיטי במקום הזה, והרשויות מתעלמות, זה רק מזמין עוד הרבה 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 יותר נזקים. ולכן הפרקטיקה של תיאוריית החלונות השבורים בהקשר שלנו, זה כשכתוב לי על הלוח, גם זה היה כתוב משהו בקשר לאמא שלי על הלוח בכיתה. ואפשר היה להגיד, רגע, בואו, עד שלא נמצא מי כתב את זה, אנחנו רגע לא מוחקים את זה עד שמוצאים את מי כתב את זה, כדי שנוכל לטפל בו ולעשות תהליך חינוכי מתאים. לא. קודם כל מתקנים, קודם כל מוחקים. לא משאירים במרחב דברים שעשויים להזמין את ההידרדרות של המציאות. כי זה מזמן את כל האפשרויות. זאת אומרת, זה אולי לכאורה, אוקיי, קצת, מישהו כתב על הקיר, מישהו כתב. והדבר המרתק שכעבור שבועיים הגעתי לאותו כפר נוער, ובחרתי להיכנס לאותם שירותים, והדלת הייתה רצופה בכללות. לא מחקו הפתגם הקטן הזה של המקום הכי טוב בארץ.
זה נשאר.
זה נשאר בקטן, אבל מעליו, מצדדיו, מאחוריו, כל הסופרלטיבים הכי הכי הפוכים שאפשר לשייך לכפר הנוער, ובשמות של אנשים ומורות עם כל מיני טלפונים וכל מיני כתובות.
כאילו הייתה הזמנה להמשיך את זה. ברגע שמישהו כתב משהו, בכלל לא משנה התוכן, יש פה הזמנה להמשיך את זה.
ולכן העניין הזה שאני מתייחס למרחב, אז אני קודם כל מתייחס אליו לא בהקשר של איך שהוא לא יזיק, אלא איך הוא מועיל. בסוף כל הסיפור הזה של כיתה נקייה ומסודרת, מרחב שהוא מזמין, מרחב שבו אפשר להרגיש בנוח. מאוד מאוד חשוב לנו שתלמידות ותלמידים, נערות ונערים ירגישו בבית, אבל לא יותר מדי. אבל כן, שירגישו אווירה חמה, אווירה נעימה. אז האם אני אניח במסדרון ספה, פוף, כי זה משדר משהו? אנחנו נתקדם עוד קצת בסיפור של ארץ, כי הסיפור האסתטי, אני חושב שיסכימו איתנו, זה די פשוט, שנכון שהמרחב יהיה נקי ומסודר, אבל מעבר לזה, אני חושב שהמרחב צריך להיות הכי משפחתי שאפשר. כי מה יש במשפחתיות? משפחתיות יש בה משהו...
חום. מוגנות.
זה בדיוק שני האלמנטים החשובים. מוכר. כי בסוף, שאלתי אם הבית, אם היו בו סורגים. עכשיו אני כמנהל, חוזר מנכ״ל, מחייב אותי לשים סורגים בחלונות של בית הספר. בקומה שנייה ומעלה. האם אני מודע לזה שילד שלומד בחדר שיש בו סורגים, משהו שהוא מתרגל אל הדבר הזה, זה משפיע עליו. ולכן... כמי שמחויב לאלמנט של ארץ בתפיסת החינוך, אני חייב, בגלל המוגנות, לשים סורגים, בשם המזעור מאפיינים מוסדיים, או בשם המשפחתיות, אני אשים וילון. כי ברגע שיש לי את האלמנטים האלה, שהם הכרחיים לצורך המוגנות, איך אני...
איך אתה מרקח את זה בעצם? זה מעניין, כי בעצם זה מחייב אותי כאשת חינוך, להיות בכיתה, להסתכל גם בעיניים של התלמידים, אולי אפילו לשבת באזור שהם יושבים, ולראות מה הם רואים מול העיניים, ומתוך זה לפעול ולדעת שיש לי אפשרות מאוד מאוד להשפיע על מה הם יראו.
אחד התרגילים שהכי הכי הכי אהבנו בהכנת סגל, בהשתלמויות שלנו, של אנשי הצוות, גם של בית הספר וגם של מדריכים בפנימיה, זה להיות תלמיד ליום אחד. הצוות יושב על כיסאות התלמידים, והוא עובר שיעורים, והוא אחר כך מעביר דיווח, מה ראו עיניו, איך הוא הרגיש, האם חם, האם צריך מזגן, האם צריך מעבררים, מה שנכון לנו, נכון להם. אני ישן במיטה של ילד, בהשתלמות בפנימיה, ישנים במיטות, בחדרים של הפנימיה. כל הצוות ישן שם במיטות. אחרי ההשתלמות קיץ שעשינו זה, כל המדריכים באו ואמרו, לא יכול להיות שאנחנו משאירים את החדרים של החניכים, בלי מזגנים ומעבררים לפחות. אנחנו לא שרדנו את הלילה. ואיך ילד שקם בבוקר. המרחב הפיזי משפיע.
משפיע מאוד. משפיע. וואי, עכשיו כשאתה מתאר את זה, זה מדהים עד כמה, אנחנו יודעים עד כמה מזגן בכיתה יכול לפוצץ שיעור, יש מזגן, אין מזגן. עד כמה לפעמים דיברת על אסתטיקה, עד כמה זה שיהיה מטטה בכיתה, ולא נצטרך לשלוח מישהו או להתחכם סביב הדבר הזה. דברים פשוטים, אלמנטים פשוטים, שמעבירים את, את המסר. חשוב לי שהכיתה תהיה נקייה. אני כמורה, לי חשוב שיהיה שעון בכיתות שחינכתי.
ולמה? מה היה שם בשעון הזה שנתן לך?
זה אמירה, קודם כל, הזמן הוא בשותפות של כולנו, כולנו אחראים על הזמן, יש ערך לזמן להגיע בזמן, נכון, יש צלצול, אבל זה גם חשוב שיהיה את המודעות ואת האחריות, ואני יודעת שלי כמורה, היה תמיד לא נעים להסתכל בשעון, זה לא התאים לי כאילו, כי אתה מנסה להעביר משהו, אבל אני כן צריכה להיות מודעת לזמן בסוף. אז זה היה בזה משהו שהוא אלמנט שעוזר לי.
אז זה שילוב של ערך ופרקטיקה. זאת אומרת, השעון הוא גם נותן לי איזשהו ערך שאני חשוב לי העניין של עמידה בזמנים, שלכבד גם את הזמן שלהם בהפסקה, אבל גם הוא נותן לי משהו פרקטי, כי להסתכל בשעון כשמישהו מהתלמידים בדיוק מדבר, זה יכול להעביר לו מסר, אין לי זמן בשבילך. וככה אני יכול להביט בשעון.
זה מעניין, אבל אתה יודע, אחד הקשיים בזה, זה הפחד שדברים יהרסו. כי דיברת על פוף, ולנסות לייצר אווירה נעימה ווילון, ואני יכולה לדמיין לא מעט מקומות שבבילון בתוך כמה ימים נהרס. אז הפחד הזה שלנו, מצד אחד אנחנו נורא רוצים להשקיע באווירה, שיהיה נעים, אבל גם יש חשש מוונדליזם.
אוקיי, הבאת את הוונדליזם. אם כבר מדברים על ארץ, אז צריך לדבר על וונדליזם, ועל הגרפיטי, ועל המקומות האלה שבהם הדברים. אבל יש לי רגע משהו שנזכרתי, ואני לא רוצה לשכוח, שאני הייתי תלמיד בכיתה, בבית ספר יסודי, אני זוכר שהיה פסוק מאוד מאוד יפה מעל הלוח, ויהיו עיניך רואות את מוריך. ואני מסתכל על זה היום, ואני אומר, לא וואלה, כאילו זה, כאילו אני רואה את המורה, הוא עומד מולי. וכמחנך בהתחלה, אני שמתי את הפתגם מעל הלוח, לא הביישן למד. זה היה מעל הלוח שאני חינכתי, וכדי שזה יהיה הוגן, שמתי על הצד ממול, מול העיניים של כל המורים, ולא הקפדן מלמד. זאת אומרת, זה להשתמש במרחב הפיזי.
להעביר מסרים.
גם להעביר מסרים. הסיפור של ונדליזם הוא סיפור שכמו שאמרתי מקודם, לפעמים הוא יושב על איזשהו יצר פורקן. אנחנו בדרך כלל לא רוצים לטפל בסימפטומים, אנחנו רוצים לטפל בתופעה ולעשות טיפול מהשורש. לפעמים אנחנו חושבים שוונדליזם נובע מזה שהם לא מרגישים שזה שלהם, שזה לא, הם לא שותפים ליצירה, הם לא שותפים לעיצוב של הכיתה, הם לא שותפים. לפעמים זה נכון. זה נכון שאם אני הייתי זה שמצייר את הציור, או זה שמשקיע, או חבר שהוא יקר לי, הוא זה שהיה שותף לעיצוב המרחב המשותף,
היה לי יותר אכפת ופחות.
אז היה לי יותר אכפת. אבל לפעמים דווקא הוונדליזם הוא נובע כי זה שלי, מה קרה לך? זה שלי, מה אכפת לך? אם זה שלי, אז אני אצייר פה ואני ארוס פה. ההורים שלי משלמים, זה שלנו.
השולחן שלי שאני יושבת עליו, מי מאיתנו לא חרט הדברים ו...
אל תסגרי אותנו, יש התיישנות.
אז אתה אומר, זה דווקא כן אולי לפעמים משייכות, או אפילו רצון להטביע חותם.
אז יש את העניין הזה של הרצון להטביע חותם, ואז אני יכול לתעל ולנתב את זה למקומות מסוימים, ולהטביע חותם זה משהו מאוד משמעותי, אנחנו עם שכבות בוגרות, חושבים ביחד איזה מונומנט, איזה דבר נעצב, וניתן אותו לקהילת החינוך, לבית הספר, למרחב המשותף שלנו, ואת הדבר הזה אנחנו יכולים איכשהו לתעל. חלק מהעניין, אני רוצה לשים, אני רוצה להניח פה משהו משלנו.
אז בעצם אתה אומר, הוונדליזם הזה יכול לנבוע מאיזשהו מקום עמוק יותר.
אז לפני, אני כאילו חושב שהוונדליזם הוא גם איזשהו יצר שבגיל הנאורים בא לך להוציא את העצבים על משהו. זה לא תמיד כזה עמוק ולא תמיד כזה... אז השאלה היא איך מטפלים בדבר הזה. אחד, אם אני מבין שיש פה משהו שהוא עמוק יותר, בוודאי צריך לטפל בעומק שלו. אבל גם בתופעה החיצונית, אני לא עכשיו על כל זה ששבר, זה שהרס, זה ש... אני אומר, מבחינתי, על פי תיאוריית החלונות השבורים, הדבר הראשון זה לתקן את הנזק. אנחנו כצוות, צוות החזקה, צוות משק, אני זוכר גם איך עם צוות ההחזקה, אנחנו מדברים הרבה מאוד, ואומרים להם, חבר'ה, תקשיבו, אני ממש מצטער, ואנחנו נצטרך קודם כל לתקן את הדלת שהוא שבר, אחר כך לעשות את התהליך החינוכי. שוב, העניין הוא כדי שהדבר הזה ייקטע. כדי שזה לא יהיה תופעת שרשרת, ואני זוכר שהייתה לנו תופעה של הרבה הרבה פעמים לקראת פורים, הרבה מאוד נזקים שבני נוער עשו בחדרים, אולי בכיתות, בכל מיני מקומות, והם נעמדו ברמה של כמעט 15 עד 20 אלף שקל של תיקון הנזקים, וראינו כבר כמה שנים אחורה שאנחנו אחרי כמעט כל שנה,
מוציאים
סכום שהוא בסדר גודל של עשרות אלפי שקלים. ואני ביקשתי מההנהלה שלי לקחת את הסכום הזה ולהעניק אותו מראש לכל קבוצה, זה הסכום שלהם. והם צריכים בסוף השנה, הם יכולים עוד לצבור עוד בכל מיני דרכים נוספות, הם יכולים להגדיל את התקציב שלהם, לפעילות מגבשת של סוף שנה של הקבוצה או הכיתה, וכל נזק שיהיה במהלך השנה במרחב המשותף שלהם, שהוא קשור לוונדליזם, הוא יורד מהסכום הזה. הסכום הזה הוא שלהם, זה כסף שלהם, זה לא הכסף של הבעלות, של הבית ספר, של ההם, זה שלנו, אנחנו ביחד. אנחנו רוצים לייצר פעילות חינוכית, והכסף הזה, התקציב הזה הוא לטובתכם. אם נגיע ליוני, כאשר הסכום הזה גדול יותר, הפעילות שאתם תוכלו לעשות היא הרבה יותר מפנקת. אבל כל עוד יהיו נזקים שנצטרך לתקן, אנחנו באותו צעד, כסף שמושקע בשיפוצים, הוא נעלם, הוא יורד מהבילוי או מהחוויה שאתם יכולים לצבור.
אז זה מדהים, כי בעצם הם אחראים גם על הסביבה החינוכית. אני מרוויחה כפול, גם שלא יהיו נזקים, אבל גם הרווחתי פה שותפות.
אז אנחנו דיברנו על האסתטיקה, דיברנו על הסוגיה של המשפחתיות. איך אני מעצב סביבה חמה ומזמינה, ואיך אני מייצר מוגנות. מוגנות זה גם מרחב גנבות, זה פוגע מיידית במוגנות.
נכון, יש בתי ספר שלגמרי, אני יכולה לזהות על ההתחלה, שתלמידים מסתובבים עם התיקים עליהם, וזה תמיד מראה משהו.
אז אם יש לי לוקר, ואם יש לי מקום לשים את הטלפון, ואם יש לי מקומות שאני מייצר פה איזשהו מרחב, אז עכשיו בשם המוגנות, נכנסו המצלמות למערכת החינוך. מה התפקיד של המצלמה הזאת? האם היא שומרת ממני, או שומרת עליי? וברגע שבמערכת החינוך החליטו, אני גילוי נאות, אני לא מהחסידים של המצלמות בכלל, אני הייתי מעדיף מרחב שאין בו מצלמות, שיש בו איזושהי מערכת יחסים משפחתית, אני לא שם היום גם בבית שמים מצלמות כשנאלצים לשים נכון, שמרטף.
וגם בגני, בגיל הרך.
אז ברגע שיש נורמה כזאת, אז אנחנו צריכים לדבר גם על העניין של מוגנות של המצלמות האלה, אז הסיפור של המצלמה הוא חשוב, אבל איך אני מתווך אותו זה הרבה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב שנערים ונערות ידעו שיש מצלמה, ושהם ידעו שהמצלמה הזאת היא נועדה לשמור עליהם, שהם יקרים לנו, ואנחנו רוצים לשמור עליהם ולא להישמר מפניהם. זה נכון שיכול להיות שיש אחד או שניים בתוך שכבה גדולה, שלכאורה זה להישמר מפניו. אבל ברגע שהתיווך הוא שכל השכבה היא בחזקת גנבים, ואנחנו, כי אתם תעשו פה את הנזקים שלכם, לא תצליחו לעשות, אנחנו גם מייצרים פה איזשהו דימוי שהוא מייצר את הלאומתיות. והמצלמה, התפקיד שלה היא רק לחזק את המוגנות, והתפקיד שלי זה לייצר שיח סביב הדבר הזה, וגם במידה מסוימת להצדיק את קיומו, אולי אפילו להתנצל שאני נאלץ להיות שם, אבל המטרה האמיתית היא לשמור עלינו. היום לכל מקום שנלך, כל מרחב, כל מדיה היא שטח פרסום.
נכון.
זאת אומרת, כל קיר, כל דופן של בניין היא שטח פרסום.
שעולה המון כסף.
הרבה מאוד כסף משלמים על זה, ובעלי ההון מפרסמים את מה שהם מבקשים למכור. אני חושב שגם אנחנו כאנשי חינוך צריכים להתייחס ככה אל המרחב הפנוי בסביבת החינוך שלנו. זה אולי קשור לשאלה אם הטלוויזיה או הספרייה תהיה, Mm-hmm. בלי להכריע בסוגיה
כן,
הזאת.
כן, לא באמת חייב, אפשר את שניהם.
אפשר, זהו, לא צריך להכריע. אז התוכן הזה שאני מאמין, זאת אומרת, אם תזכרי בשיר של אלי מואר, mm-hmm. שיעור מולדת.
אז בבית הספר על הקיר תמונה.
אז בבית הספר.
על הקיר תמונה.
ומה יש בתמונה? העיקר חורש בה את האדמה.
נכון.
זה הערכים האלה. זאת אומרת, ברגע שאני מזהה שיש לי איזשהו...
זה יפה, אתה יודע, כי בלי להיות בבית ספר שהוא מתאר, אני יודעת בדיוק איזה ערכים חשובים שם. כי יש עיקר שחורש את האדמה, יש שם מורה.
שמביאה בשיעור... חצב.
נכון, אני כאילו כבר ב-30 שניות הראשונות יכולה להבין רק מהארץ, בלי מילים, לא שומעת כלום, יכולה להבין מה המסרים שעוברים שם בבית הספר. זה יפה, אבל אתה יודע שתמיד עולה לי מחשבה שכשהילדים בגיל צעיר ממלאים את המרחב, כאילו בגן יש מלא, מלא תוכן במרחב, ושהוא גם משתנה, וגם ביסודי, ולאט לאט לאט זה הולך ומדלדל, זה נעלם. וזה מעניין, כי דווקא הילדים גדלים, והיכולת שלהם לקלוט היא הרבה יותר רחבה.
אבל גם היכולת שלהם היא לשים את הדגש על חוסרים, או לקלוט גם דברים שונים. אני זוכר שקצת מאתגר להיות מחנך או מחנכת של הילדים שלי, נכנסנו לאספת הורים, כיתה א', ומעל הלוח היה תשרי, כסלב, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר.
אופס, נפל חודש.
נפל חשבן. וניגשתי למחנכת, אמרתי, את שמי, חשבן הוא חודש חשוב. אם הילדה שלי לא תדע על חשבן, אז זה חבל. אז היא הסתכלה עליי, מה אתה רוצה? מה נסגר? אמרתי, סתם, אני אכין, אם צריך, אז חסר פה חשבן, וממש זה הגיל הזה שהם מסתכלים סביב, הם יונקים, הם שומעים, הם אוספים, הם מלקטים אינפורמציה, וזה די נתפס. אז המרחב הפיזי הוא מאוד מאוד משפיע, הוא עוד משאב אמיתי ביכולת שלנו להשלים את התהליך החינוכי. יש כל כך הרבה מונומנטים במרחב חינוכי שאנחנו יכולים לצקת להם תוכן, והתוכן הזה ימשיך להדהד, הוא ימשיך לעבוד, גם כאשר אנחנו כבר נסיים את השיעור, זה ימשיך לעבוד איתם. אז אני חושב ששיעור מולדת הוא מתאר לנו את הערכים ואת התוכן, ואם אני מנסה לסכם את המפגש שלנו על הארץ, יש פסוק מעניין בספר תהילים שאומר, אמת מארץ תצמח. ואם ניקח את המילה אמת, היא בעצם ראשי תיבות של אסתטיקה, משפחתיות ותוכן. אנחנו מחפשים איך במרחב הפיזי אנחנו קודם כל רוצים שהוא יהיה אסתטי, אנחנו רוצים שהוא יהיה משפחתי, מוגן, חם, מזמין, אבל אנחנו גם רוצים... לחשוב, אני רוצה גם לחשוב על התוכן, אני רוצה לחשוב כמה מחשבה אנשים יושבים כדי לצייר לוגו, כמה ערכים נתכנסים ללוגו.
נכון.
בסופו של דבר, הרגעים האלה, יש דברים, כי יש לזה משמעות, כי זה משפיע, זה תעודות זהות, זה משדר. ואני חושב שסמל של בית ספר אמור לחזק שייכות. בסמל של כפר הנוער ימין נורד בעבר, היה ציור של להבה שיוצאת מהאות א', יוד וא' ימין נורד אש. וברגע שחלק גדול מהתלמידים היו יוצאי אתיופיה ויוצאי חבר העמים, אנחנו הוספנו לסמל את השמות ימין אורד ברוסית ובאמהרית. כי בלוגו אני גם יכול לחזק תחושת שייכות של אוכלוסייה שמרכיבה את קהילת החינוך. זאת אומרת, על הנראות יש לה משמעות, יש לה מקום.
זה חזק, כי זה עובד גם לא רק על התלמידים, גם על ההורים שלהם, ואני בסך הכל עשיתי לוגו.
יש גם עניין אבל שצריך לדעת, כי דיברנו פה על העניין הזה שהאסתטיקה והכל, אבל בגיל הנאורים האסתטיקה היא לא תמיד מוחלטת, ודווקא לפעמים יש איזה יתרון לבלדיות, ודווקא הם גם מסתכלים, אל תבוא לי פוזות עם הבגדים העיקרים או היפים שלך, זאת אומרת יש מתח בין הדברים האלה, ואנחנו גם צריכים לזכור שאפשר גם לצמוח בצורה מאוד 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 בריאה, במרחב פשוט. האושר עשוי להשחית. כשאני מדבר על אסתטיקה, אני לא מדבר על הביוקר, אני מדבר על המודעות. וזה מאוד משמעותי. אז אסתטיקה, משפחתיות ותוכן, נראה לי שזה זה הכל על הארץ.
תודה.
תודה לך שלומית, ואצלי בבית גם לא היו סורגים. תודה רבה למאזינים שלנו, מקווים שאתם עדיין על הארץ, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, נדבר על שמיים.
נמרי ביחד.
דרוש כפר. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. הפודקאסטים של 103 FM.